מגילה דף י"ב, מתחילים בעזרת השם, 13 שורות מלמעלה, במילים חיל, פרס ומדי. אחרי שבלשצר מלך בבל התגאה והשתמש עם כלי בית המקדש, באותו לילה הוא נהרג והסתיימה מלכות בבל. מאז עבר השלטון למלכי מדי ופרס. הראשון היה דרייבש המדי, לאחריו היה כורש, שהוא זה שנתן רשות להתחיל לבנות את בית שני. לאחר מכן היה חשברוש, שהפסיק את בניין בית שני. לאחר מכן בא דרייבש השני, דרייבש הפרסי, בנו של החשברוש, והוא זה שאישר להשלים את בניית בית שני. הייתה מלכות משותפת של פרס ומדי. תחילת מגילת אסתר, כשמתארים את הסעודה שעשה המלך אחשוורוש, כתוב שהשתתפו בה, בסעודה, חיל פרס ומדי הפרטמים. זאת אומרת שממדי היו פרטמים, פרטמים רש"י מבאר שזה הכוונה שרים, מזה שסמכו מדי להפרטמים, זה אומר שהמדי לא היו מלכים. באותו זמן, כמו שאנחנו באמת יודעים, באותו זמן היה המלך אחשוורוש, שהוא היה פרסי. וכתיב בסוף מגילת אסתר, ממש בפסוקים האחרונים, בכל מעשה, פרשת תוקפו וגדולתו וכולי, הלא הם כתובים בספר דברי הימים למלכי, כתוב למלכי מדי, זאת אומרת שהיו תקופות והיו זמנים שהמדיים היו מלכים. מלכי מדי הוא פרס. זאת אומרת, פעם אחת מסמיכים את מדי לפרטמים, ופעם אחרת מסמיכים את מדי למלכי. מפה מדייק את הגמרא, כפי איך שרש"י מבאר, שפעם אחת המדיים היו מלכים, ופעם אחת הם לא היו מלכים. אמר רבה, התנויי התנו בעדדי. מדי ופרס התנו ביניהם, סיכמו ביניהם הסכם. אם אינן מלכי, אם איתנו מפרס, יהיה המלך, כמו שהיה בזמן מעשה המגילה, שהחשברוש מפרס היה המלך, אז מנאיכו יפרחי, ממכם מהמדיים יהיו השרים. ואם מנאיכו מלכי, אם יהיה מלך ממדי, מנן יפרחי, אז מפרס יהיו השרים. בסעודה, החשברוש מאוד התגאה בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. אמר רבי יוסי בר חנינא, יקר תפארת, מלמד שלבש בגדי כהונה גדולה, שהוא קיבל מנבוכדנצר מלך בבל, שבזז מירושלים. לומדים גזרה שווה, תפארת תפארת, כתיב אחא יקר תפארת גדולתו, וכתיב הטעם לגבי בגדי הכהונה, ועשית בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד ולתפארת. ובמלואות הימים האלה של המשתה שהוא עשה לכל שרי המדינות וגומר, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, מגדול ועד קטן, משתה שבעת ימים. יש ויכוח בין רב ושמואל. אחד אמר, מלך פיקח היה אחשוורוש. ואחד אמר, מלך טיפש היה. מנדה אמר שאחשוורוש מלך פיקח היה, שפיר עבד, זה היה טוב שבהתחלה הוא עשה סעודה לרחוקים. דקריב רחיקה ברישה. למה? דבני מתי, בני עירו, יותר קל לו לשלוט עליהם. מי כף כיף לי, הם כפופים וקרובים אליו. כל אימא דבאי מפייס לו. מתי שהוא ירצה הוא יכול לפייס אותם ולקרב אותם. אז דבר ראשון הוא עשה סעודה לשרים מהמדינות הרחוקות, ורק לאחר מכן לשושן הבירה, שזה היה העיר שלו. ומנדה אמר שחשברוש מלך טיפש היה, דיבה אלה לקירוב בני מעתי ברישה. קודם כל היה צריך לקרב את בני שושן הבירה, בני עירו, שיהיו קרובים אליו. למה? מי באמת תהיה בסוף נאמן אליך? אלה שקרובים. דימרדו בי אנך, אם הרחוקים ימרדו בו, לפחות קיים מעני, בני עירו יהיו קיימים איתו, ואבו בעדי, הם יהיו איתו לעזור לו. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, הרי אמן גזר להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודי. מפני מה נתחייבו, אומר את זה בלשון הפוכה, שונאים של ישראל שבאותו הדור כליה. אז רבי שמעון בן יוחאי אמר להם, אמרו אתם, מה דעתכם הייתה הסיבה? אמרו לו, לפי דעתנו, מפני שהם נהנו מהסעודה של אחשוורוש, מסעודתו של אותו רשע. אז רבי שמעון בר יוחאי אמר להם לתלמידיו, אם כן, אם זה הסיבה שנגזרה הגזרה, הרי אלה שנהנו מהסעודה זה בני שושן הבירה, היהודים שבשושן הבירה, אז שרק הם יארגו, שבכל העולם כולו, שהם לא חטאו, אל יארגו, כי הם הרי לא היו בסעודה. אז תלמידיו אמרו לו, נו, מה באמת הסיבה? אנחנו באמת שאלנו אותך, אמור אתה. אז רבי שמעון בר יוחאי אמר להם, בגלל סיפור שהיה כמה וכמה שנים קודם, שנבוכדנצר הלך ועשה פסל, הוא עשה מין צלם, וכולם באו והשתחוו לצלם, מפני שהשתחוו לצלם שנבוכדנצר עשה. אז אם כן, שאלו התלמידים את רבי שמעון בר יוחאי, אז למה באמת הגזרה התבטלה? אמרו לו, וכי משוא פנים יש בדבר בעבודה זרה? אז רבי שמעון בר יוחאי אמר להם, היהודים שבאותו הדור שהשתחוו לצלם, הם לא התכוונו להשתחוות לצלם, הם לא עשו אלא לפנים. הם עשו כאילו הם משתחווים, אבל באמת בליבם הם היו נאמנים לקדוש ברוך הוא. ואף הקדוש ברוך הוא עשה עמהם גזרה, לא עשה עמהם גזרה אלא לפנים. כאילו הוא גוזר עליהם כליה, כדי שיחזרו בתשובה. והנה דכתיב, כי לא אינם מליבו ויגה בני איש. אם אדם עשה עבירה, והוא לא עשה את זה מליבו, רק מחמת אונס, אז ויגה בני איש, הקדוש ברוך הוא מביא עליו תוגה כדי שיחזור בתשובה, אבל הוא לא באמת מתכוון לחלות אותו. איפה היה המשתה של אחשוורוש? בחצר גינת ביתן המלך. חצר גינת ביתן המלך. יש פה שתי מקום, יש פה חצר גינת ביתן. חצר זה כולם מכירים, חצר שלפני הבית. גינה זה שדה של זרעונים, ביתן זה שדה אילן. עכשיו, איפה הושיב אותם? יש בזה ויכוח בין רב ושמואל. אחד אמר, מי מהמסובים הראוי לחצר, העמיד אותו לחצר, הראוי לגינה, העביר אותו לגינה, הראוי לביתן, העביר אותו לביתן. כל אחד לפי כבודו ומעלתו. אחד מהם אמר, בהתחלה את כולם הושיבם בחצר. לא היה מספיק מקום. לא החזיקתם. אז הושיב גם בגינה. ולא היה מספיק מקום לא החזיקתם, עד שהכניסם גם לביתן והחזיקתם. שם היה מספיק מקום. במתנית התנה, הסבר אחר. הוא הושיבן את המשתתפים של המשתה בחצר, אז למה כתוב גם גינה וביתן? כי הוא פתח להם מהחצר שני פתחים. פתח אחד לצאת לגינה ופתח אחר לצאת לביתן. הוא פרס להם מצעות יקרים. חור, כרפס ותכלת. מהי חור? מה זה? רב אמר, זה היה מעשה מחט, שתפרו את זה במחט, שכשאתה תופר במחט, המחט עושה חורים בבד. לכן חרי חרי. ושמואל אמר, חור זה משי לבן. מילת לבנה הציעה להם. חור מלשון חיוור. אז זה חור, מה זה כרפס? כרפס, אמר רבי יוסי בר חנינה, קרים של פסים. כמו קטונת פסים של יוסף, ממשי. זה כרפס. ואת המצעים האלה הוא פרס על מה? על גלילי כסף ועל עמודי שש. הם ישבו על מיטות זהב וכסף. תניה רבי יהודה אומר, היה באמת מיטות מזהב ומיטות מכסף. מי שהיה פחות חשוב, הראוי רק לשבת על כיסא מכסף, כסף, לכסף. הראוי לזהב, הושיבו אותו לזהב. אמר לא רבי נחמיה לרבי יהודה, אם כן, שהושיבו חלק על זהב וחלק על כסף, אתה סתם עושה פה אנשים שלא, שיהיה להם מתח אחד עם השני, זה לא יהיה שמח. אתה מטיל קנאה בסעודה. אלא מה פירוש? המיטות הם היו של כסף, ורגליהם של המיטות היו עשויות של זהב. הרצפה, במקום איפה שהיה המשתה, הייתה עשויה מבת ושש. מה הכוונה? אמר רב עשי, אבנים יקרות שמתחוטטות על בעליהם. הכוונה שבעליהם צריכים לחטט ולחפש כדי למצוא אותם מרוב שהם יקרות. זאת אומרת, יעלומים, הרצפה הייתה מיעלומים. וכן הוא אומר שאבנים יקרות נקראות על זה שצריכים לחפש ולחטט אחריהם. כמו שכתוב, כי אבני נזר, כמו אבנים יקרות ששמים אותם בכתר, בנזר, מתנוססות על אדמתו. מתנוססות מלשון ניסיונות, שצריך הרבה לנסות עד שמצליחים להגיע, להשיג את האבנים האלה. מאוד קשה לחטט ולנסות ולמצוא את האבנים טובות והמרגליות האלה. אז הסברנו מה זה בת ושש. אבל ההמשך של הפסוק, בת ושש ודר וסוחרת. מה הכוונה ודר וסוחרת? רב אמר שהרצפה מהיהלומים הייתה עשויה דרי דרי, שורות שורות סביב. ושמואל אמר, ודר וסוחרת, הכוונה אבן טובה יש בקרחי הים, באי הים. והשם של האבן הזאת דר אשמה. הושיבה באמצע סעודה את האבן הזאת, ומאירה להם כצהריים. הסבר נוסף, דווי רבי ישמעאל תנא, ודר וסוחרת, שקרא דרור, חופש, לא צריך שלם מס, לכל בעלי סחורה וסוחרת. אלה שהם סוחרים, נתן להם דרור מהמס. ובאיזה כלים השקו? והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים. למה שונים? משונים מבעלי, שכל כלי משונה מחברו. אמר רבה, יצאה בת קול ואמרה להם לאחשוורוש ואלה שהיו מסובים אצלו. הרי בלשצר וחבורתו, בלשצר היה המלך האחרון של בבל, כי הוא השתמש בכלי בית המקדש. הראשונים קלו מפני שהשתמשו בכלים האלו, ואתם שונים, משתמשים בהם שוב פעם ושותים בהם. למה אתם לא לומדים מהטעויות של האחרים לפחות? מה נתנו לשתות? בסדר, יש רצפה, יש מיטות, מצעים, הכל יש, אבל מה לשתות? ויין מלכות רב, שהיין יותר מבוגר ממי ששותה אותו. אמר רב מלמד שכל אחד ואחד ישקעו יין שגדול אימנו בשנים. והשתייה כדת. מה הכוונה כדת? מהי כדת? אמר רבי חנן משום רבי מאיר, כדת של תורה. מה הקשר יין לדת של תורה? קורבנות שמקריבים על המזבח. מה דת של תורה מצאנו במזבח שיש יותר בשר קורבנות מאשר יין שמנסחים על גבי המזבח? אכילה מרובה משתייה. יש גם בשר של קורבנות וגם מנחות. כנגד פר שור שמקריבים קורבן מביאים 3 עשרונים סולת למנחה. וכמה יין מביאים? בסך הכל חצי יין. אף סעודתו של אותו הרשע, כמה יין שהיה, אוכל היה הרבה יותר. אכילה מרובה משתייה. הפסוק אומר, והשתייה כדת אין אונס. מה פירוש אין אונס? אמר רבי אלעזר, מלמד שכל אחד ואחד ישקעו מיין מדינתו, מהיין שהוא רגיל לשתות, ואז הוא ישתה כמה שהוא רוצה בדיוק, והוא לא יבוא לידי שחרות. מבאר בספר מנחם משיב נפש, אדם ששותה יין שהוא רגיל, הוא יודע, הוא שותה כוס אחת, קצת נהיה שמח. שתי כוסות, הוא כבר קצת שטוי. הוא יודע כמה הוא צריך לשתות כדי לא להשתכר. אבל אם אתה שותה יין ממדינה אחרת שהוא לא רגיל אליו, יכול להיות שהוא ישתה כמה שהוא רוצה רק בשביל להיות קצת מבוסם, ובסוף הוא ישתכר. לכן הוא נתן להם יין מדינתו. שלא יאנס לשתות כדי שחרות, כשהוא מתכוון לשתות רק בשביל להיות קצת מבוסם. והשתייה כדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. מי זה שני האנשים האלה? אמר רבה, לעשות כרצון מרדכי והמן, שהם היו שרי המשקים בסעודה. מרדכי נקרא איש, תכתיב איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי. והמן, להבדיל, גם נקרא איש, כמו שהפסוק אומר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. כמו שהחשבירוש עשה משתה, גם המלכה, גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים. בית המלכות, למה בבית המלכות? בבית הנשים מבעלי לעשות משתה נשים. אמר רבה, היא בכוונה עשתה את המשתה בסמוך לגברים. רצתה לעשות את זה בפריצות, כדי שהגברים ייקשלו ויראו מראות לא צנועים. והחשברוש שיתף פעולה בזה. גם החשברוש וגם ושתי, שניהם לדבר עבירה נתכוונו שתהיה פריצות ותערובת אנשים ונשים. היינו דאמרי אינשי, זה המאמר שאנשים רגילים לומר, היו בקערי, כשהאיש מתעסק בדלויים גדולים, הכוונה בעבירות גדולות, ויתתי, האישה שלו, אשתו מתעסקת מולו בבוציני, שזה דלעים, דלויים קטנים. שניהם התכוונו לאותו דבר, לפריצות ולדבר עבירה. ביום השביעי אומר הפסוק במגילת אסתר, כטוב לב המלך ביין. אז אמר להביא את ושתי. אחשוורוש ביקש שיקראו לוושתי למשתה. נשאלת השאלה, אתו עד אשתה לא טוב ליבי בחמרה? עד עכשיו הוא לא שתה יין, לא היה טוב ליבו ביין עד היום השביעי? אמר רבה, ביום השביעי הכוונה ליום השבת. שבת היה. שישראל בשבת אוכלים ושותים ומתחילים לדבר בדברי תורה, בדברי תשבחות. שותים יין, נכנס יין, יצא סוד, יהודי שמתנהג כמו יהודי כשהוא שותה יין. תראה איזה יופי, תראה מה הוא מדבר, תראה מה יש לו בתוך הלב, מה יש לו בנשמה. דברי תורה, דברי תשבחות לקדוש ברוך הוא. אבל עובדי כוכבים כשאוכלים ושותים, הם מתחילים לדבר אלא בדברי שטות וטפלות, וכן היה בסעודו של אותו רשע. הללו אומרים דברי ניבול פה, מדברים על נשים מדיות נאות, והללו אומרים פרסיות נאות. אמר להם אחשוורוש, אותו מנובל כמותם, כלי שאני משתמש בו אינו לא מדי ולא פרסי אלא כסדי, רצונכם לראותה? אמרו לו, הנה בלבד שתהיה ערומה. למה נגזר עליה להתבזות כך בפניהם? שבמידה שאדם מודד, כמו שאדם מתנהג מאחרים, כך מודדים, בה מודדים לו. מידה כנגד מידה. מלמד שהייתה ושתי הרשעה, מביאה בנות ישראל, ומפשיטתם ערומות, כתוב בתוספות הראש, שהייתה נותנת להן ללבוש בגדי חול, הייתה מורידה מהם בגדי שבת, ועושה בהם מלאכה בשבת, לכן נגזר עליה הגזרה דווקא בשבת. היינו דכתיב, אחרי הדברים האלה, אחרי שנהרגה ושתי, כשוך חמת המלך אחשוורוש, אחרי שנח כעסו של המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. מה פירוש את אשר עשתה? כשם שהיא עשתה, שהיא הורידה מבנות ישראל את הבגדי שבת ונתנה להם לעבוד בשבת, כך נגזר עליה שגם היא תבוא בצורה כזאת בשבת. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסי. נשאלת השאלה, למה היא לא מוכנה לבוא? הרי זאת הייתה התוכנית, כמו שאמרנו קודם, הם רצו להכשיל. מרדה פריצתה הווי, הייתה הרי פרוצה, דאמר מר, שניהם לדבר עבירה נתכוונו. מה הייתה הסיבה שעשתה את המשתה של אנשים בסמוך לבית המלכות איפה שהגברים? הם רצו שתהיה פריצות. מה הייתה מלוא התאי? למה היא לא באה להכשיל ככה את הרבים? אמר רבי יוסי בר חנינה, מלמד שפרחה בצרת, התביישה להגיע עם הצרת הזאת. מתניתה טענה, בא גבריאל ועשה לה זנב, יש אומרים שזה היה זנב על המצח, מין קרן כזאת. היא לא רוצה לבוא, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. נשאלת השאלה, מה הבעיה? אמרת לה לבוא, והיא לא באה. מה כל כך הכעס הגדול? מה היא דלקה בעיקולי? אמר רבה, כי היא ענתה לו תשובה מאוד מאוד מקוממת. שלחה לי, ושתי שלחה לומר לה אחשוורוש, מי אתה בכלל? בר האוריי דאבא. בר האוריי הרי דאבא. אתה שומר הסוסים של אבא שלי אתה. מי אתה בכלל? שומר הסוסים של אבא. אבא בלשצר, הוא היה מלכותי. לקבל אלפי חמרה שעתי, הוא היה שותק במקום אלף אנשים, ולא רבי, אולי משתכר. ואחשוורוש, אתה תראה מה זה. ההוא גברה, השתתי בחמרי, נהיה שיקור מקצת יין. הוא רוצה לזלזל במלכה שלו מול כולם. זה ירגיז אותו, מיד וחמתו בערה בו. מה עושים עם המלכה ושתי? תחית יעץ? ויאמר המלך לחכמים יודע איתי, העיתים. מן חכמים יודע איתים? רבנן. יודע איתים שיודעים את הזמנים. לעבר שנים, לקבוע מתי יהיה 12 חודשים בשנה, 13 חודשים בשנה, ולקבוע חודשים, לפי מולד הלבנה, כמה ימים יהיה החודש. 29 יום, 30 יום. הוא שאל אותם, שאל את חכמי ישראל. אמר לו, דיינו עלי, תדונו את ושתי, תראו איזה חצופה, מה עושים איתה? אז החכמים אמרו לעצמם, הם באמת היו חכמים, סייג לחוכמה שתיקה, איך נעביד, איך נפסוק פה? נעמה לי קטלי, קטלה, נגיד לו להרוג את ושתי, למחר פסיק לי חמרי, מחר הוא יתפקח מיינו, הוא בא אל המינן, הוא יתבע אותה מאיתנו, למה אמרתם לי להרוג אותה? כמו שבאמת ככה היה. כשמי שאמר לו להרוג אותה, ממוכן, אמן אמר לו להרוג אותה, הוא כעס. אז מה, נעמה לי שווקן, אמר לו שתעזוב אותה, לא קרה שום דבר? כמה זלזלה במלכות, הרי בכל זאת זלזלה בכבוד המלכות. אנחנו לא יכולים לסוק לא לכאן ולא לשם, אנחנו צריכים להתחמק. אמרו לו, מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו, נתלה עצה ממנו. ואין אנו יודעים לדון דיני נפשות, אבל יש לנו בשבילך עצה אחרת. זיל לגבי אמון, לך לבני אמון, יש כאלה גורסים ומואב, דייתוי בדוכתיו שהם יושבים במקומם, ויש להם דעה צלולה, כחמרה דייתיו על דורדאי, כמו יין שמונח על השמרים, שהוא עם טעם טוב, הטעם שלו לא, הוא לא מפיג את טעמו. וטעם אמרו לי, בעצם הם אמרו לו דבר של טעם, שכשאדם נמצא במצב שהוא לא גולה ממקום למקום, אז יש לו יישוב הדעת. דכתיב, ירמיהו הנביא מתנבא על מואב, שענן מואב מנעוריו, הוא שלב מאז שהוא נהיה לעם, ושוקט הוא על המקום שלו כמו יין ששוקט אל שמריו, והוא דומה ליין, ולא הוא רק מכלי אל כלי, הוא לא שפכו אותו מכלי אחד לכלי אחר. והנמשל, ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו, נשאר בטעמו הטוב, וריחו לא התחלף, לא נמר, מלשון תמורה. טוב, מיד, כשחכמים אמרו לחשברוש, שהם לא יכולים לייעץ לו, נתנו לו עצה ללכת לבני מואב, בני עמון. הלך ושאל עצה מהקרוב אליו, קרשנה, שיתר, אדמתה, תרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן, בסוף ממוכן, הוא קפץ בראש. זה שכתוב פה אחרון, קפץ בסוף בראש, כמו שמיד נראה. אבל למה מפרטים את השמות פה של כולם? מה מעניין מי אלה היו היושבים ראשונה במלכות? אמר רבי לוי, כל פסוק זה שמנו את השמות של שבעה שרי פרס ומדי, על שום קורבנות נאמר. והקרוב אליו, אמור מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, הקורבנות שמקריבים אליך, יעלו לפניך לרצון כדי לנקום במלכה ושתי המרשעת. קרשנה זה מרמז על מה שאמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תשכח את הכבשים בני שנה שעם ישראל מקריבים לך פעמיים ביום. כלום הגויים האלה הקריבו לפניך קרים בני שנה כדרך שהקריבו ישראל לפניך? קרים זה כבשים, זה מלשון קרשנה. השני היה שיתר, מה זה בא לרמז? אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, אל תשכח את שתי התורים של הקורבנות העוף שמביאים. כלום הקריבו לפניך שתי תורים? השר השלישי זה אדמתה. זה מרמז על מזבח אדמה, מזבח החיצון היה, בפנים היה עם אדמה. כלום, הגויים הקריבו לפניך מזבח אדמה. תרשיש, מרמז על בגדי כהונה של הכהנים. כלום שימשו הגויים לפניך בבגדי כהונה שכתוב שם, דכתיב בו תרשיש ושום וישפי בחושן שבבגד של הכהן גדול. מרס מרמז על הרבוב אדם, שיהיו מערבבים כדי שאדם לא יקרוש עד זריקת אדם, נתינת אדם. כלום מרסו בדם לפניך. מרסנה, זה מלשון ערבוב של המנחות. כלום מרסו במנחות, לערבב אותם עם השמן לפניך. ממוכן, זה מרמז על שולחן של לחם הפנים. כלום הכינו שולחן לפניך. למה הוא נקרא ממוכן? ויום ממוכן, תנא ממוכן זה אמן. ולמה נקרא שמו ממוכן? שמוכן לפורענות לתלות אותו על העץ. תראה, היו שבעה שרים, והסדר לא כתוב סתם בצורה אקראית, אלא לפי חשיבותם. קודם כל היה קרשנה, אחרי זה שיתר, אחר כך אדמטה, אחר כך תרשיש, אחר כך מרס, אחר כך מרסנה, ורק בסוף, בסוף, הקטן שבכולם היה ממוכן. והוא הראשון, ויומר ממוכן לפני המלך והשרים. תנא, ממוכן זה המן, והוא קפץ בראש, אמר רב כהנא, מכאן שאידיוט קפץ בראש. טוב, המלך אחשוורוש שלח אגרות לכל האומות אחרי מה שהיה עם ושתי. תראה מה זה, חצופה ושתי הזאת, צריך ללמד את כל הנשים שצריכים לכבד את הבעל. להיות כל איש, שלח אגרות ראשונות, להיות כל איש מושל, שורר בביתו, שורר בביתו. אגרות כאלה, שהאיש צריך להיות שורר בביתו, מה מישהו חושב אחרת פעם? ודאי שככה זה הדרך, במקום בריא. אמר רבה, אלמלא איגרות הראשונות, אם לא ששלחו את האיגרות הראשונות עם המסר המוזר הזה, אז כששלחו את האיגרות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים בהמשך, האיגרות השניות, לא נשתער מסוניהם של ישראל שריד ופליט, כי מיד כשהיו מגיעים האיגרות האלה, מיד בחודש ניסן, לא היו ממתינים אומות העולם שהגיע הזמן שכתוב באיגרת י"ג לחודש אדר שנה הבאה כדי לקיים את גזר הדין. אלא היו מיד מקיימים את זה. אתה יודע מה זה אנטישמיות? לא צריך יותר מדי חומרים, ועדות והחלטות. ברגע שיש איזשהו מריחים שיש כיוון, כבר שהשם מרחם על עם ישראל. רק מה? מכיוון שהמלך הזה שלח את האגרות הראשונות, המוזרות האלה, המרי, אז כולם הסתכלו על המלך אחשוורוש כמו טיפש. מהי היידה שדיר לנו? איזה מין איגרת שולח לנו אחשוורוש? להיות כל איש שורר בביתו, שורר בביתו, שיהיה בעל הבית? פשיטה, אפילו קורחה, אפילו אדם בזוי שעוסק במלאכות בזויות, בביתי פרדש חלאבי, בבית שלו הוא שר, אפילו אם הוא גרדי, אפילו אם הוא לא משנה איזה אומנות הוא עוסק. מה זה האגרות האלה? רק בגלל שהוא שלח את האגרות האלה, זה היה תחילת הנס. שהתייחסו למלך אחשוורוש מאוד לא ברצינות. תראה איזה מין אגרות הוא שולח. אז גם כשהוא שלח את האגרות להשמיד ולהרוג ולאבד את מי שלא צריך, כבר לא התייחסו לאגרות האלה ברצינות, ולכן היה זמן לבטל את הגזרות האלה. אחרי שאחשוורוש הרג את ושתי, המן נתן לו עצה. ויפקד המלך פקידים וגומר, ויקבצו את כל נערה בתולה, שיביאו את כל הנערות אל בית המלך, והמלך יחליט את מי הוא רוצה לקחת. אמר רב, מהי דכתיב כל ארום, הכוונה ארמומי, חכם, יעשה בדעת, וכסיל יפרוס איוולת, יעשה דברי איוולת. כל אדם ארמומי יעשה בדעת, זה נאמר על דוד המלך. דכתיב, כשהוא היה זקן, חיפשו בשבילו אישה, ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך, נערה אחת בתולה. זהו. כל מן דאבה לברתה, כל מי שיש לו בת, ודאי רוצה שהיא תינשא אל המלך. איתן יעלה, הוא מעצמו הביא את הבת שלו למלך, כדי שאולי הוא ייקח אותה. וכסי לפרוס איוולת, זה נאמר על אחשוורוש. הכתיב ויפקד המלך פקידים, ויקבצו את כל נערה בתולה. הוא רוצה לטמא את כולם. כל מן דאבה לברתה, כל מי שיש לו בת, לא רוצה שסתם יתעללו בה. היא תמרה מיני, החביא את הבת שלו מאחשוורוש. זה באמת החוכמה הגדולה שרואים אצל דוד המלך, איך צריך באמת להנהיג את החיים בחוכמה, בינה ודעת, ועד כאן דף י"ב.